אז אתה תתחיל את הפודקאסט עם המשפט הזה, ואתה לא תוריד אותו מההקלטה. והסיפור המשוגע שלי, כמה שניסיתי לחשוב ולמצוא איזה משהו מטורף, אמרתי, אולי זה קפיצה מצוק בגואטמלה, או השוט בסרייבו, או איזה טינדר דייט הזוי שהיה לי בלונדון, ואחר כך המשיך בקולומביה, אבל הבנתי שהחיים שלי, הסיפורים האלה, אני כבר לא מבין את הגבול בין מה הזוי, האם לבקר ב-30 מדינות בשנה, ל-60 טיסות, ולהגיע ל-100 מדינות, תוך 5 שנים זה סיפור משוגע או מטורף, או שזה פשוט בשבילי כבר, זה היום-יום. והכי משוגע בשבילי זה העובדה, שאם היינו הולכים אחורה 8 שנים, אני חי חיים אחרים לגמרי. והכל השתנה ביום אחד. כל הנושא הזה של ה-remote work, של הנוודות הדיגיטלית, זה מה שהפך אותי משכיר, שחי את המסלול הרגיל, את מרוץ העכברים, למישהו שהיום שוב הגיע למעל ל-100 מדינות, פגש אלפי חברים ואנשים מדהימים ברחבי העולם, חווה חוויות ברמה היומיומית, כל הסנסורים שלי, כל הסנסס שלי, כל היום בסאטורייטד מ-excitement, מ-experiences, וזה הדבר המשוגע. זה שאני חי היום חיים, שאני חושב בגיל 40 על עצמאות פיננסית תוך שנה, שנתיים, שאני חופשי ללכת ולעשות מה שבא לי, מה שאני אוהב, איפה שבא לי, בזמן שטוב לי, במזג האוויר שמתחשק לי, וזה זה המשוגע שלי. זה הסיפור המטורף. והיופי זה שאני רואה איך אנשים משכפלים את המודל הזה, ועושים את זה בעצמם יום-יום. פשוט אומרים כן, מתגברים על האמונות המקבילות שלהם, ויוצאים לחופש, חופש מחשבתי וחופש כלכלי, דרך say yes ודרך נוודות דיגיטלית.
Alright. טוב, אז נמצא איתי היום נמרוד דין קיכל. נמרוד הוא הנווד הדיגיטלי. נמרוד דין, מנהל את קהילת הנוודים הדיגיטליים בישראל, קהילה שמונה כמה עשרות אלפים?
אנחנו 23,000.
טוב, אז דין מטייל בעולם ומתפרנס כ-Customer Success באיזושהי חברת הייטק. הוא כבר מטייל, כמו שהוא אמר, למעלה מ-7 שנים, השנה השמינית שלו התחילה לא מזמן. וביקר למעלה מ-100 מדינות. דין משקיע בכל מיני אפיקים ובונה היום בית בבלי, אינדונזיה. מה שלומך, דין?
מדהים, הכל כיף. כיף לפגוש אותך פיינלי וכיף להיות פה באולפן.
כן, אז אני ודין כבר עושים מלא דברים ביחד, אבל הכל מרימות, הכל זה. סוף סוף אנחנו גם פיזית בתל אביב, עד שהוא הגיע לארץ, אמרתי, תפסתי אותו באוזן, למרות שהוא נורא נורא עסוק, והבאתי אותו לשיחה על נוודות, על השקעות, על פיננסים, על איך בעצם אפשר להיות כמוהו, ולטייל מסביב לעולם.
ההמלצה האחרונה שלי זה להיות כמוני, אבל אנשים אומרים לי הרבה פעמים, אתה חי את החלום. אז אומרים לי שני דברים, אתה חי את החלום, ואתה חי את החלום כי אתה עובד ומטייל. אז קודם כל, החלום שלי זה לא לעבוד ולטייל.
פשוט לטייל.
רק לטייל, כן. החלום שלי הוא בטח לא לעבוד ולטייל. ודבר שני, אני חי את החלום שלי.
זה באמת החלום אבל? זאת אומרת, זה מרגיש לי נורא משעמם, פשוט לטייל.
היופי בסגנון חיים שלי, זה לא שאני יכול לטייל וללכת מתי שאני רוצה, לאן שבא לי, אלא הפוך, שאני יכול לעצור מתי שאני רוצה. הגעתי לקולומביה, התאהבתי במקום, התאהבתי בבחורה, הכניתי את עצמי. אני עכשיו 8 חודשים בקולומביה. הגעתי לאיים הקנרים, אני אוהב את הקהילה שם, אז אני לא אמשיך למרוקו. אני אשאר שם, חודש, חודשיים, כמה שטוב לי, יורד גשם 3 ימים רצוף, אני על הטיסה הבאה החוצה. זה היופי בחיים הזה, בחיים האלו. ובאמת, אני חי את החלום שלי, גם בהרצאות שלי, אני לא אומר לאנשים, צאו לטייל בעולם בהכרח, או תעבדו ברימוט, אלא תהיו מאושרים, תעשו את מה שעושה לכם טוב, כי החיים, אפשר כלל בפודקאסט שלך? פאקינג קצרים.
לגמרי. אז בואו נתחיל רגע בג'וסי סטאף, בדברים העיקריים. תראה, אני ככה אגיד את זה למי שלא עוקב אחריי מספיק, אז הייתי תקופה של קרוב ל8 חודשים גם, סוג של נומד. אני והבת זוג שלי טיילנו במזרח, תאילנד, וייטנאם, הודו קצת, וקמבודיה. ושמתי לב שאחד הדברים אולי הכי מטורפים שיצא לי משם זה שחסכתי מלא כסף, המון. כי הרווחתי כסף תוך כדי כביכול טיול. אני לא הייתי מגדיר את זה טיול, כאילו להיות נווד זה שונה, זה לא לטייל. כאילו אנשים חושבים, אתה יודע שאתה כל היום על איזה יכתה.
זה נכון, טיילתי בעיקר בתחילת הנוודות הדיגיטלית, בתחילת הדרך. היום אני גם לא אומר שאני מטייל בעולם, אני חי בעולם. פשוט חי איפה קורות
כן,
שאני... כן. אני כן עדיין מטפס על הרים וצולל במעמקים פה ושם, אבל היום יום שלי הוא הוא שגרתי, קפיצת בנג'י, דרינקים.
פריחה.
אולי זה נהיגה בפורמולה 1 בדובאי, אולי זה סטנדרטי.
כן, כמו כולנו. אז, אבל בוא נדבר על זה, על חיסכון. זאת אומרת, הרוב האנשים חושבים על, כאילו, כמה אתה יודע, כמה צריך כסף, כאילו, איך אתה מתמודד מבחינה פיננסית, ואיך מוצאים עבודה, אנחנו תכף נדבר על כל הדברים האלה, אבל תכף, כמה כאילו היום, יום שלך, אתה מבזבז בו, כמה, נגיד, הוצאות חודשיות בערך?
לא המון, כלומר, אין לי הרבה על מה להוציא. אני קודם כל מינימליסט, ומינימליזם זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת.
אולי תגיד על זה מילה, כי אנשים מכירים, אבל לא עד הסוף.
מינימליזם? מינימליזם זה בעצם התורה של לקנות מה שאנחנו באמת צריכים ורוצים, ולא מה שאומרים לנו שאנחנו צריכים ורוצים. בדרך כלל אומרים לנו באיזה רכב אנחנו צריכים לנסוע, או איזה שעון אנחנו צריכים לענוד, איזה סמלה אנחנו צריכים ללבוש, כי זה מה זו האופנה הקיצית, והיום כבר יש 12 אופנות. ובעצם המינימליזם זה להתגבר על כל החשקים ותחפים האלה שמטפטפים לנו כל היום. אנחנו מוקפים בפרסומות, בצלילים, בשלטים, בצבעים, בלוגויים שכאילו נמצאים בכל מקום. אבל ברגע שמשתחררים מזה, ומפסיקים לצרוך כל הספאם הזה, זה המינימליזם. באמת, ומינימליזם זה לא אומר שאני חי בסקפנות או בעוני או אין לי כלום. אני חי בסטנדרט מאוד מאוד גבוה, אני עושה את הדברים שטובים לי, אני קונה דברים שאני רוצה ומסיבים לי אושר אמיתי, וגם האושר מהם נמשך לאורך הרבה, הרבה יותר זמן. בדרך כלל אתה קונה איזה רכב חדש, אתה חסכת עליו כל הניעורים שלך, ואוקיי, חודשיים ראשונים זה מגניב, חצי שנה אחרי זה זה נחמד, ושנה אחרי זה כבר בא לך להחליף. כן? וזה המרוץ הזה שכל הזמן, העולם של המרקטינג והסייל זה הלופ הזה, הסייקל שאנחנו תקועים בו, וברגע שאתם משחררים מזה, באמת, אין לי על מה להוציא כסף. אני בטח קונה בגדים, אני בטח אוכל בחוץ, נהנה, אבל אני לא קונה כל מיני...
קונה חוויות.
כן, אני קונה חוויות. שוב, אם מישהו אספן ספרים, וזה הקאפ שלו, ויש לו ספרייה של מיליון כותרים, מדהים. כלומר, זה לא פוגע בנימליזם, אבל הוא עושה את זה כי זה כיף לו, וזו ההנאה שלו. הוא לא עושה את זה כי מישהו אמר לו, אתה צריך לאסוף ספרים, כי אתה תיראה חכם, וזה ייתן לך סטטוס פוינטס בחברה. אז אני חוזר לשאלה שלך, כמה אני מוציא? זה נע בין לפעמים $1,000 לחודש, גם יכול להיות $3,000 בחודש, אבל שוב פעם אנחנו מדברים פה על בין $1,000 ל-$3,000, שזה 10,000 שקל, וזה כולל שלמשל בחודש יוני, הייתי בארצות הברית, פנמה, איסלנד, קרואטיה, אוקראינה ובולגריה, בילויים, לינה, טיסות, מסיבות.
רגע, רגע, חודש אחד, 6 מדינות?
כן.
אשכרה. וואי, אתה לא נורמלי.
סוף שבוע במיאמי בשביל לבקר חברים ליום הולדת ולקבל את החיסון השני. פנמה בשביל גם כן לבקר חברים. איסלנד לשבוע. אוקראינה ל4 ימים. קרואטיה השתתפתי בכנס. נוודים דיגיטליים, הרציתי להם על בניית קהילות. בולגריה, גם כן הרציתי שם על נוודות דיגיטלית. וחזרה לישראל לבקר את המשפחה שלא ראיתי. לא הייתי בארץ שנתיים.
מי שעשה... נגיד שתי מדינות בחודש אחד, מבין כמה שזה קשוח, אז כאילו 6 מדינות בחודש אחד, זה וואו, זה סיוט.
אז זהו, שאני לא רואה את הטירוף פה בשביל זה, זה עונה, אבל...
אשכרה.
כן, זה חיים מלאי. אקשן, אני לא תמיד ככה, אני בהחלט מעיט את הקצב. הייתי עכשיו שנה וחצי בבלי, הזכרת שאני באמת בונה שם בית, אני לא יודע אם אני אגור שם באופן קבוע, אבל זה בהחלט מקום מדהים. אבל אני רוצה רגע לחזור למה ששאלת, כי זה שאלה מצוינת על ההוצאות, ואני מאוד אוהב לדבר על זה, כי יש איזושהי קונספציה שאם אתה רוצה לטייל בעולם ולהגשים את החלומות שלך בגיל צעיר, אז אתה צריך או הרבה כסף, או באמת לטייל זה יקר. אז לא, לטייל זה מאוד זול, בטח עבור ישראלים, המטבע שלנו חזק, הכלכלה שלנו טובה, כל מי שמרוויח בארץ, אפילו מינימום, או במשכורת הממוצעת, יכול לחיות כמעט בכל מקום בעולם, באמת. אני חושב שממוצע היום זה 10,500-11,000 שקל בארץ.
לא, 8,700.
8,700 אפשר לחיות בכל כך הרבה מקומות בעולם. דרום אמריקה, בטח אסיה, מזרח אירופה, המון מקומות במערב אירופה, אפריקה, למרות שאפריקה, אגב, דווקא באפריקה לא זול.
אפריקה גם אין אינטרנט כל כך טוב, אז זה בעיה.
נכון, אבל באמת האפשרויות הן מטורפות, וזה לא רק שיותר זול, זה לא שזול כי אני אוכל אורז בתאילנד, להפך. זול, ואני חי בווילה עם נוף לים ומסאז'ים ועזרה והכל נוח, אז הכסף קונה הרבה הרבה יותר, וזה אחד מהבונוסים שתמונים בנבדות הדיגיטלית. טים פריס בספר שלו, 4 שעות עבודה בשבוע, שגם מכונה התנך של הנבדים, דיבר על הארביטראז' הזה של להרוויח בדולר ולחיות בפזו. אז להרוויח בשקל ולחיות בפזו, זה אותו דבר.
זה גם מאפשר, רוב אנשים לא חושבים על זה במונחים של כסף, אבל זה מאפשר לחסוך פתאום. זאת אומרת, אם בן אדם באמת מצליח איכשהו, גם לא משנה כשכיר, כפרילנס, כבעל עסק, whatever, להמשיך לשמור על אותה רמת הכנסה, אבל להוציא משהו כמו 60% פחות, כאילו, ממה שהמחירים בישראל, אז זה מאפשר לכם לחסוך 60% מהכסף יותר. זאת אומרת, זה הארביטראז' הזה, או האפשרות הזאת, הטרייד-אוף הזה.
אני עובד בהייטק המון המון שנים, גם בארץ חייתי, עבדתי בהייטק, וכלומר, הייתה לי משכורת יציבה וטובה, אבל לא הצלחתי לחסוך, כי הייתי בתוך המרוץ הזה של כל הזמן ללכת לקניון ולקנות בגדים, וכל דבר שאתה עושה עולה לך הרבה כסף. ועם אותה משכורת, התחלתי לטייל בעולם, לצבור חוויות מטורפות, ובניתי חיסכון אדיר, ונוודים דיגיטליים בשלב מתקדם יותר, לוקחים את זה צעד אחד קדימה, וגם משפרים מיקום מבחינת התושבות שלהם. אם אני לא חי בישראל, או בארצות הברית, או לא משנה, באנגליה, אני לא צריך לשלם מיסים באותה מדינה, אין טעם. אז אנשים הולכים ופותחים חברות בקפריסין, או בבריטיש וירג'ין איילנדס, או בגיאורגיה, משלמים פתאום במקום 20 או 40 או 50 אחוז מס, 0 או 5 או 10 אחוז מס. ואוברנייט, פתאום המשכורת שלך קופצת בעשרות אחוזים, מבלי לבקש העלאה, מבלי לדבר עם הלקוחות, מבלי להעלות את המחירים שלך. יותר מזה, אתה יכול להתחרות פתאום עם נותני שירות, כי אתה משלם פחות מיסים. אז באמת, הנוודות היום היא פתח לפתח לעצמאות כלכלית עבור המון 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 אנשים. יש לזה עוד צד חיובי, שזה פותח את שוק העבודה לאנשים שלפני כן לא היו רלוונטיים, וזה טוב גם לחברות וזה טוב גם לאינדיבידואלים, כי פתאום כל ילד באפריקה עם טלפון וגישה לאינטרנט יכול להכין גרפיקה בקנווה או בפוטושופ, או לגשת לאותו מידע שאני ואתה יכולים לגשת ולהתפרנס בצורה בדולרים, וזה בונה שכבה חדשה של עושר במדינות כמו אוקראינה, אודו, מדינות אפריקה. אתה באמת רואה, אם אתה, אתה יודע, אם אתה בפייבר, אתה רואה מי נמצא שם.
נכון.
ווואלה, פקיסטני, שפתאום יש לו 20 גיגס בחודש ומרוויח עוד 300-400 דולר, זה משנה חיים עבורו, עבור המשפחה שלו, זה מטורף.
לגמרי. אז בואו נדבר על זה, איך בעצם מתפרנסים? זאת אומרת, נניח עכשיו מישהו שומע אותנו ואומר, וואלה, זה נשמע לי מגניב, אבל העבודה שלי אין מצב, אני עובד במשרה שהיא חייבים אותי פה בארץ, הם בחיים לא ייתנו לי לצאת, זה לא, כאילו, זה לא מתאים אפילו לשאול, לבקש. אז מה עושים? איך בעצם מתחילים בריסרצ' הזה של למצוא עבודה ולהתפרנס בחול?
אתה אומר דברים וזה עושה לי טריגרים, עושה לי טיקים, שאתה אומר, אני לא יכול לבקש או אסור לבקש. אז לבקש אפשר, ולשאול, תמיד מותר לשאול כל דבר.
מישהו שהוא נניח עכשיו, אתה יודע, במשרד שהוא ליטרלי מאבטח משהו, או שהוא, אתה יודע, משהו פיזית באיזה משרד, אז גם אם הוא מבקש, יגידו לו, חמוד.
לא, אין ספק שיש, לא הכל אפשר לעשות מרחוק. אני לא מתכחש לזה, אני גם לא חושב שכולם צריכים לעבוד מרחוק, או כולם ירצו לעבוד מרחוק. אבל בעידן הנוכחי, כמעט כל עבודה, יש בה איזשהו חלק ממוחשב שאפשר לעשות אותו מרחוק. בעצם מה ההגדרה של נווד דיגיטלי? זה בכלל לא הולך למקום של טיולים. נווד דיגיטלי זה מי שיכול לבצע את העבודה שלו באמצעים טכנולוגיים וללא תלות במיקום. אתה באקו, אתה באלת או אתה בתאילנד, זה ממש לא רלוונטי אם אתה נווד דיגיטלי או לא. עכשיו, מבחינת עבודה, זה הולך לשני מקומות. כלומר, נוודות דיגיטלית זה לא מקצוע. אני תמיד מפריד את זה. נוודות דיגיטלית זה סגנון חיים, remote work, והעבודה מרחוק, זה הסוג של העבודה שמאפשרת לך לעבוד מרחוק. אני מדבר עם כמובן עם מתכנתים ועם גרפיקאים ועם כותבי תוכן ואנשי שיווק, ואז זה קל לעבוד מרחוק. אבל היום, וציפרתי בדיוק, הזכרתי שהייתי בבולגריה לכנס נוודים דיגיטליים שנקרא בנסקו נומד פסט, 350 אנשים מכל העולם שהגיעו לפסטיבל נוודים, וזה נתן לי את ה-affirmation או confirmation, אני לא בטוח מה המילה, אני לא בטוח מה המילה בעברית לזה, שזהו, הקונספציה הזאת שרק אנשי טכנולוגיה יכולים להתפרנס מרחוק, זה באמת כבר לא קיים. כלומר, אני כבר האמנתי בזה, וזה מה שאני עוזר לאנשים לעשות, אבל שאתה פוגש אסטרולוג שמטייל בעולם ועובד מרחוק, ושאתה פוגש קואוצ'רים, ושאתה פוגש מגייסים ומנכלים ואנשי פיננסים ועורכי דין ועורי חשבון, שכולם עובדים מרחוק, וגם אנשי הבטחה, שהוא כבר לא עושה הבטחה פיזית. מה שהוא עושה במקום אומר, כן, נכנסתי לעולם ההבטחה של מתקנים, כי היום זה כל כך הרבה טכנולוגיות, מצלמות וקודנים וחיישנים וכולי, אז עברתי לעולם הזה עם הידע שצברתי בעולם ההבטחה. וזה מה שקורה במקצועות היותר ותיקים והקלאסיים. אני אספר את הסיפור הזה שנתקלתי בו לאחרונה, איזה רופא בארצות הברית שלמד רפואה, ואת כל הרזידנסי שלו, שזה בעצם הסטאז' ההתמחות, הוא החליט לעלות ליוטיוב בסרטונים. כל הזמן היה עושה סרטון, איך זה להיות מתמחה. והבן אדם, שנה שעברה, עשה 1.5 מיליון דולר הכנסות מיוטיוב. הוא רופא, את הכסף שלו הוא עושה ביוטיוב, כן? אז אתה יכול, אז איך אני מתפרנס מרחוק? אז הוא כבר לא צריך להתפרנס, כן? הוא כאילו מיליון וחצי דולר, אתה לך תחיה בתאילנד או בפיליפינים, והכל בסדר כל החיים. אז זה מה שקורה, אתה מוסכניק, אתה מכונאי רכב, אז שב בבית ותעזור לאנשים מרחוק. היום כבר יש פייסטיים וזום וזה. אתה תקוע עם הרכב, צלם לי את הדשבורד, צלם לי את המנוע, אולי אני יכול לעזור לך מרחוק, להגיד לך מה התקלה, איך לפתור, או שאני, אתה יודע מה, אולי אני פסיליטייט, אני אכוון אותך לבן אדם שנמצא באזור לך שיפתור. אנשים לוקחים את המקצועות הוותיקים ועושים אליהם את הספינוף. ויש את התשובה גם רגע, אני רואה חשבון, ובשביל להגיש למס הכנסה, אני צריך לחתום. אז אוקיי. אז אל תחתום. אז בוא נראה, בוא נמפה. וזו העבודה שאני עושה עם הרבה מנטוריז שלי, של בוא נמפה מה אתה כן יכול לעשות מרחוק. להכין את הדוחות, לתת את הייעוץ. אוקיי? זה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות? לחתימה. בוא נמצא מורשה חתימה בישראל, אתה תשלם לו את ה-1,000 שקל בחודש, שהוא יחתום בשבילך ויגיש את הדוחות. הנה, ב-1,000 שקל קנית את החופש שלך. Outsource, אנחנו בעולם של services, אפשר לעשות outsource להכל, וזה מה שקורה, וגם העולם מתקדם, כלומר, מתישהו, מס הכנסה יאפשר לרואי חשבון, גם לא להגיע יותר למשרדים, או לא לחתום על נייר.
כן, זה כל כך מטומטם, גם הקורונה כאילו יעיצה, כל כך הרבה תהליכים טכנולוגיים כאילו במדינה, אבל זה...
אני לא מאשים גופים ממשלתיים שזה לוקח זמן, כי זה עניין של הבטחה, וזה עניין של... באמת תהליכים מושרשים אצל כל כך הרבה, אצל הרבה אנשים זה שינוי משמעותי, ואין ספק שהמדינה וגופים ממשלתיים הם לא as effective as סטארט-אפים שיודעים לרוץ קדימה. אנחנו רואים מאיפה הגיעו אפילו החיסון לקורונה, זה לא הגיע ממחקר ממשלתי. זה חברות פרטיות שרצות על הדברים האלה בשניות. עכשיו, השיחה, אני רוצה פשוט לענות לכל השאלה שלך, כי אתה אומר משהו שאני מדבר עליו המון ואני מאוד passionate לגביו. השיחה עם המנהלים, אני... אף אחת מהחברות הייטק שעבדתי איתן בשמונה שנים האחרונות, לא הייתה חברת רימוט. ואני גם מזכיר שאני עובד 8 שנים, כלומר, רימוט וורק ונוודות דיגיטלית וחבר'ה, אני הולך לעבוד מבלי מחוף הים, לא היה נורמלי והגיוני כמו שזה היום בעידן הקורונה, שזה אוקיי, זה הדיפולט, אין מה לעשות. אז ניהלתי שיחות עם חברות שיש להם 300 עובדים, אף אחד לא עובד מרימוט, ואני משכנע אותם שאני אעבוד מרחוק ושזה יהיה טוב. כי אני לא מבקש את זה כמגיע לי, או אני רוצה. אני גם לא אומר, אני רוצה להיות נווד דיגיטלי, או אני רוצה ללכת לעבוד מהים. אני רוצה ללכת לעבוד מאיפה שטוב לי. בא לי להיות במזרח אירופה חודש, שם אני מרגיש טוב, זה המזג אוויר שאני אוהב, זה גורם לי לקום בבוקר מאושר, מלא מוטיבציה, אני אהיה עובד יותר טוב. יש מחקרים, כולל אחד של הרווארד, שמוכיח שעובדים שעובדים מרחוק, הם נאמנים יותר לארגון, שזה אחת הבעיות הכי גדולות של חברות היום, הנטישת העובדים, המעבר המהיר, הם מרוצים יותר, הם פרודקטיביים יותר. ה-COVID time זה לא המבחן האולטימטיבי, אני חושב שזה אפילו פגע קצת בנושא של עבודה מרחוק, כי שדיברנו על עבודה מרחוק, לא חשבנו שזה צריך להיות בבית עם שני ילדים שמתרוצצים סביבך, ואתה תקוע כי אתה בכלא, כי אתה בלוקדאון, אוקיי? זה לא האידיאל, אבל פשוט ניהלתי את השיחות האלה, ואני מסביר להם שאני רוצה להיות במקום שטוב לי, ושזה מה שיעבוד בשבילי, ואני מבין שזו פריבילגיה, אני מבין שזה בנפיט, וזו חובתי, להוכיח שהמודל הזה עובד. זאת אומרת שאני אהיה יותר זמין, ויש את האנשים שרוצים להיות נוודים דיגיטליים, חושבים שהם צריכים לעבוד פחות, חושבים שהם צריכים להיות פחות team player, כי הם כבר לא עובדים בצוות, ופחות communicator, כי הם עובדים לבד. הפוך. אתה צריך להיות הרבה יותר תקשורתי, כדי לפצות על המרחק. אתה צריך להיות הרבה יותר איש צוות, כאילו teamwork, כי אתה צריך לפצות על זה שאתה לא יושב ליד הצוות שלך. ואתה צריך להיות הרבה יותר דיסיפלין, כלומר, אתה לא במשרד, אין מישהו שיפקח עליך, אתה צריך לפקח על עצמך שאתה עושה את העבודה. וברגע שאתה מבין את זה, ויודע גם to pitch it ולמכור את זה לחברה, הם מבינים ששווה לתת לך ניסיון בזה. ועם כולם אמרתי, בוא ננסה. לא משנה איפה אני בעולם, אפילו אם אני בירח, מהירח לוקח לחזור למשרד 3 ימים. זה מה שיקח. תגידו לך, דין, שמע, זה לא עובד, הרימוט וורק, לא יסתדר. אנחנו צריכים אותך פה, סבבה? מקסימום 3 ימים מהירח, 12 שעות מכל מקום אחר בעולם, ואני חזרה במשרד. ואז הם מבינים שאוקיי, בוא ננסה. אין לנו הרבה הרבה מה להפסיד.
מדהים. טוב, אז דיברנו על עולם הסחירים. בוא רגע, נגלוש דווקא לעצמאים. מה היית אומר, בן אדם שהוא פרילנס או בעל עסק והוא רוצה כן לנסות, בדיוק מה שאמרת, למקסימום 3 ימים מהירח אני חוזר ארצה, מה היית מציע לו לעשות לפני שהוא קופץ למים, לפני שהוא בעצם קונה כרטיס טיסה?
קודם כל מינימליזם, להיפטר מכל מה שלא צריך. באמת, החופש המחשבתי של זה אפשרי ושאני יכול ולהפסיק לחשוב, רגע, ומה אני אעשה עם הדירה, ומה אני אעשה עם הרעיתים, ומי יטפל לי בזה, בצמחים. אז המינימליזם הוא באמת הבסיס, אני חושב, לכל הסגנון חיים הזה. אבל לאחר מכן, לבנות את זה לאט לאט. ולהבין, כמו שאמרתי, לעשות את המיפוי של איזה משימות בעסק שלי, אני יכול to outsource, מה אני יכול לעשות מרחוק, וגם לא להעביר את הביזנס. לפני שתשים לחול, בוא נעבוד מרחוק מארץ. אתה יועץ עסקי, אתה מייעץ לחברות בשיווק, הם רגילים לפגוש אותך במשרד, בוא ניקח את הלקוחות האלה שאתה בקשר הכי טוב איתם, ותציע להם, בוא נעבוד מרחוק. בוא, אולי זה יותר נוח להם גם כן. אתה עושה את המודל, פגישה אחת, 2 פגישות, 3 פגישות, עוד לקוח, עוד לקוח, לראות את השטח, להבין איך הם מגיבים לזה, לקבל את הפידבקים, לראות שזה עובד. וזה גם, אגב, יכול להיות, גם עם לקוחות, אם יש התנגדויות, אז אתה יכול או להקשות עליהם, תעשה את זה בשעות של הפקקים את הפגישות, ונראה אם הם מגיעים, או להקל עליהם, להגיד לכם, אני אקח לכם פחות כסף, כי אני, יש לי ההוצאות שלי, אני צריך פחות משרד, פחות נסיעות, פחות חנייה. בדיוק סיפרתי לך מקודם ששילמתי 120 שקל על 3 שעות חנייה פה בתל אביב. אז אפשר לתת להם סוכריות גם בצד הזה, ולבנות את המודל, לראות, לאמץ את הכלים. עכשיו, לעשות גם reverse engineering. מה שאני כל הזמן שומע, זה את האמונות המקבילות האלה. אני זרוק מקצוע שעובדים מהמשרד.
לא יודע, התקלת אותי. משהו שחייב לעבוד במשרד? נגיד רואה חשבון, אוקיי.
אני רואה חשבון, אני לא יכול לעבוד מרחוק, אני צריך לפגוש את הלקוחות, כן? כל הזמן אני לא יכול, אצלי זה לא אפשרי. אוקיי, בוא נלך לגוגל, נעשה reverse engineering, בוא נחפש remote, רואה חשבון. ואתה תמצא שיש אנשים אחרים שכבר עושים את זה.
נכון.
אז אפשרי או לא אפשרי? אפשרי. כן, אני, בכל הרצאה שלי יש איזה אמא או אבא שמרימים את היד, אבל אנחנו משפחה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לא, אתם, כאילו, אתם המשפחה הראשונה שכנראה רצתה, העולם מלא ברואי חשבון מרחוק, ומלא במורות שעובדות היום מרחוק, ומלא במשפחות, ומלא בהכל. לא אני, ולא אתה, ולא אף אחד שמקשיב לנו, לא פטפיינדר, אנחנו לא קולומבוס. אנשים לפעמים חושבים שהם טסים לברלין, והם הראשונים שטסו לברלין, ואיך אני אסתדר, ולאן אני אלך, ואיפה אני אשאר, ואיך עושים את זה? אז יש תשובות להכל. כל מה ששואלים אותי, גם אני עצמי, אני, כל מה שבניתי, כל מה שאני מספר לך פה, למדתי מאחרים. אני תוצר של האנשים שהקפתי את עצמי בהם. אני תוצר של הסביבה שלי, שאנשים שגדלתי איתם, שפגשתי ברחבי העולם, למדתי מהם הכל. אז שוב, כאילו, אין כזה דבר, אני לא יכול. יש, אני לא יודע עדיין. אוקיי? ובוא נלמד. ושוב, Google is your best friend, נוודים דיגיטליים ישראל, קהילה שלנו זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאנשים להבין איך הם יכולים לצאת אל החופש הזה, הנוודות דיגיטלית, לבנות את העסקים שלהם באונליין. כמו שאמרתי מקודם, אני רואה היום, אין גבול, אין גבול. אני אספר עוד איזה סיפור קטן, יש בחור, אני אעשה לו גם אאוטינג, קוראים לו אלון, זה השם שלו, נשאר עם הפרטי, בחור מקסים, פגש אותו בסרילנקה, הבחור הרים גיטרה פעם ראשונה בחיים שלו באיזה גיל 20 וקצת, אחרי הצבא, והחליט, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני עושה. ואז אתה אומר, רגע, אני מנגן על גיטרה, איך אני עושה כסף מגיטרה, איך אני מתפרנס מגיטרה, כאילו כמה נגנים מרוויחים היום, זה אחד השוק, בכלל, כל האומנים, שוק מאוד מאוד קשה להתפרנס ממנו בצורה סטדי, יציבה. אז הבן אדם הקליט פשוט שיעורים של איך לנגן על גיטרה, כל מיני שירים מוכרים, הוא אפילו לא כתב את המוזיקה, לקח מוזיקה של אחרים, עשה להם את הספין אוף עם הסטייל והסגנון שלו, ומוכר את זה ביודימי. אז הוא לא צריך להשקיע בשיווק, הוא לא צריך להשקיע בפלטפורמה, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות מה שהוא אוהב. לצלם את עצמו מנגן, מישהו אחר עורך לו את הוידאו, מישהו אחר עושה לו את הכל, והבן אדם שלו עם איזה 100,000 תלמידים.
וואו.
אוקיי? אז זה לא אפשרי. הכל אפשרי.
הכל אפשרי. לא, אין שאלה בכלל. אני חושב שאמרת אבל משהו שכן צריך לשים עליו את הדעת. אחד, בן אדם שרוצה להפוך נניח משכיר לפרילנס כדי להיות נומד, אז קודם כל, לעניות דעתי לפחות, תגיד לי מה אתה חושב כמובן, אז לבסס את הביזנס, קודם כל לבנות את המודל העסקי, לראות שאתה מצליח אשכרה להתפרנס מרימוט בישראל, ורק אז לקפוץ, לקנות כרטיס טיסה, כי הרבה פעמים אנשים חוזרים עם הזנב בין הרגליים, כי הם טסו לפני שהיה להם בכלל ביזנס יציב. זה הרגע, אני יודע שאתה, יש לך הערות, זה, זה אחד. שתיים, מישהו שכן, כבר יש לו ביזנס רציני, והוא רוצה להתפרנס מזה מרימוט, אז אני לוקח את העצה שלך ואני הולך להשתמש בה גם לעתיד. פשוט תבנו את זה קודם כל בארץ ברימוט, אחר כך, לא משנה איפה אתם בעולם, זה יעבוד אותו עיקרון.
אני שונא תשובות שהן חד משמעיות. כלומר, אין כן ולא כמעט בהרבה דברים. היום כבר, איך להיות נווד דיגיטלי? אין תשובה אחת. יש המון המון דרכים לעשות את זה. יש אנשים שאני באמת אומר להם, תבנו את העסק בארץ, או תמירו, או תעשו את התנועה הזאת של לעבודה משרדית, לעבודה ברמוט, לאט לאט ובאיזשהו גרדואליטיות עם הלקוחות. ויש אנשים שאני אומר להם, לא, קח את הדברים שלך וטוס מפה. וזה הרבה פעמים תלוי בפיננסים. בן אדם שיש לו 6-9 חודשים של סייפטי...
קרן חירום.
קרן חירום, כן, תודה. אני מרגיש מתנסה ועילאים, האנגלית, אני לא מצליח, קשה לי מאוד, אני רוב היום שלי באנגלית. אני מתאמץ פה עם העברית, אני מעלה אשן. אבל אם יש לך את הקרן החירום, לפעמים מה שידחוף אותך לעשות את השינויים בעסק, זה, ולהתגבר על הדחיינות, זה דווקא לטוס. ובמיוחד אני ממליץ לאנשים, טוסו, אל תטוסו סתם לאיזה מקום שבא לכם. טוסו לאיפה שיש קהילות של נוודים דיגיטליים. בולגריה, עם קנרים, קולומביה, מדג'ין, צ'נמאי, בלי. למה? כי יש שם המון אנשים שמנסים לעשות את אותו דבר שאתם רוצים. חלקם כבר כנראה השיגו את זה וחיים את החיים הזה. וזה נותן פוש מטורף למוטיבציה, והמון המון המון אנשים ללמוד מהם. אתה לא בטוח איך עושים משהו בשיווק, איך משהו באתר אינטרנט שלך, כנס למתחם עבודה משותף, תרים את היד, תגיד, חבר'ה, יש פה מישהו שמבין באלמנטור, תוך 2 שניות קופצים עליך 3 חבר'ה שיעזור לך לפתור את הבעיה באתר. אז כל דבר, אנשים ילמדו אותך, ואתה יושב אחר כך לדינר איתם ולסנסט, והם מדברים על החיים, והם מבינים את הסגנון החיים ואת מה שאתה רוצה, הם לא שואלים, לא אומרים לך, אתה משוגע, מה פתאום... כן, בגיל 27 אתה לא יושב בבית ולומד או הופך להיות רופא ועורך דין, כמו שהאימא היהודיה שלך מצפה. למרות שגם זה חלום שמשתנה. אבל תקיפו את עצמכם, אמרתי את זה מקודם, באנשים שהם מעל הממוצע שלכם. יש את המשפט הזה של You are the average of your 5 best friend. אתם בעצם הממוצע של 5 אנשים הכי קרובים אליכם. זה באמת ככה, ואני תמיד דואג שמבין כל 5 חברים הכי קרובים שלי, אני הכי נמוך, אני רוצה להוריד את הממוצע. אני באמת מקיף את עצמי באנשים שאני look up to them, אם זה בהתנהגות שלהם, באופי שלהם, באיך הם מתייחסים לאנשים, קומיוניקייטורים, פרנסה, השקעות, הכל, הכל, הכל למדתי, וזה נדבק, זה ממש נדבק. באמת, אני כאילו, אני לא רוצה להגיד שהייתי כלום בעבר, כי תמיד חייתי את החיים שאני רוצה, ואני בן אדם עם המון המון מוטיבציה, אבל זה גם כנראה תוצר של איזה סביבה שהייתי מוקף בילדות, ואחר כך בניורים, אחרי זה בצבא, וכו'. אבל האנשים שמסביבי בנו אותי, כל מה שאני יודע, למדתי מאנשים, הייתי עכשיו באוקראינה, כמו שאמרתי לכמה ימים, והייתה לי את ההזדמנות לפגוש את האיידול שלי בעולם הנוודות הדיגיטלית. ג'וני FD, יש לו פודקאסט ויש לו בלוג שהוא משתף המון 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 נדע על הנוודות, דיברנו על ההוצאות, הוא גם משתף כמה הוא מרוויח, כמה הוא מוציא, הוא ריין, מאות נוודים דיגיטליים שעשו הכל. יש בן אדם שיש לו מקררי קרח בארצות הברית, ואז אתה אומר, רגע, מקררי קרח, איך אתה, מה זה, איך אתה נווד דיגיטלי, איך אתה ממלא קרח? אומר, יש לי בן אדם שאני משלם לו $2,000 בחודש, הוא הולך וממלא את, מתחזק את המכונות, ואני עושה $20,000 בחודש ממכונות קרח.
ענק.
אז אל תגידו לי שאני לא יכול או שזה בלתי אפשרי, אוקיי? תלכו לפודקאסט שלו, אתם תשמעו את הסיפורים הכי מדהימים, אבל יצא לי לפגוש אותו. כן, ובאמת, הבן אדם הזה, למדתי ממנו 50% מה שאני יודע על נוודות דיגיטלית, רק מבן אדם אחד.
ענק. אז בוא נדבר רגע דוגמאות. כאילו, בוא נדבר, אתה יודע, אני אהיה משהו, אבל לא למכור קרח, אלא בוא נראה לדברים פרקטיים. מישהו שרוצה לחפש עבודה, מישהו שרוצה, כאילו, באמת, לקחת את הצעד קדימה, מה היית מציע לו להתחיל לעשות?
בעולם של השכירים, עכשיו זה הזמן. זה הזמן לשפר עמדות. אם זה לחפש עבודה חדשה, אז קודם כל לינקדין הפך להיות, לפי דעתי, לוח המשרות הטוב בעולם. הם הוסיפו שם כבר לפני איזה 2 את האפשרות בלוקיישן לבחור רימוט. אז אם אתם רוצים להישאר בעולם של שכירים, תחפשו שם משרות רימוט. שוק העבודה רותח כמו שלא היה מעולם, אין מספיק ידיים עובדות, יש שורטג' מטורף בעובדים, באמת, זה פסיכי, מה שקורה, אני, גם כלום משהו שאני יודע בעצמי, פשוט הקשבתי לכל מיני פודקאסטים בתחום הזה, בעיקר בעולם הטק, אבל בהכל, הכל חסרות ידיים עובדות, אז יש המון 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 הזדמנויות, יש לוחות מודעות לעבודה מרחוק כמו Remote OK, שהוא כנראה הלוח מודעות הכי גדול כרגע ופופולרי, אתם מוזמנים ל-dnworld.co, Digital Nomad World, Google it, זה פרויקט חדש שאני עובד עליו, גם כן יש לנו שם לוח משרות רמוט מכל העולם, ויש את WeWork Remotely, וזה בעולם של השכירים, מי שרוצה עבודה חדשה, מי שיש לו עבודה ורוצה להישאר עם העבודה, ואני המון פעמים חושב שזה הדרך הנכונה לעשות את זה, אני לא בכך דוחף אנשים לכו תהיו עצמאים וכולי, אבל אני חושב שאפשר ליהנות מהחיים, לבנות הון ולבנות קריירה גם ברימוט. פשוט לנהל את השיחה הזאת עם המנהלים, עם הכוח אדם, להסביר את הסיבות שאתם רוצים, ושוב, אני רוצה להיות בתאילנד כי ככה בא לי, זה לא סיבה טובה, אבל to make sense of it, מה שהסברתי מקודם על, אני לא רחוק מהמשרד, אני לשמור על השעות עבודה, שיהיה איזשהו אוברלאפ עם השעות, כלומר, מצופים שתהיו לפחות 4 שעות, באותו זמני עבודה. גם אם אתם בתאילנד, ובארץ זה 5-6 שעות קודם, אחורה, תשמרו על 4 שעות של שעות המשרד, שאפשר יהיה לתקשר איתכם, להרים את הטלפון, לפנות אליכם בערוצי תקשורת השונים, אבל לנהל את השיחה הזאת ולנסות לקחת את זה למקומות האלה. אני גם לא אומר להם, טוב, אני טס ולא חוזר, אלא בוא, אתם יודעים, אני רוצה עכשיו לשבועיים לעבוד מאמסטרדם. ואגידו לך, אוקיי, בסדר. ואחרי שבועיים תגידו, חבר'ה, אני ממש טוב לי, אני רוצה להאריך לעוד שבועיים. ואם היית טוב, אז יגידו לך בסדר, אוקיי, תחזור. ואז הם מבינים לאט לאט ש... אוקיי, זה לא כזה נורא. תבוא פעם בחודש, תבוא פעם בשלושה חודשים. זה גם לשמחתנו, שדרת ההנהלה ברוב החברות מצטערת. איך זה אומרים את זה? כן, הופכת להיות צעירה.
זה נכון.
צעירה ויותר ויותר, וזה אנשים שהם תפיסות עבודה יותר חדשות נכנסות לעולם הזה. אבל תחפשו עבודה או תנהלו את השיחה הזאת, כמו שאמרנו, לעשות את המיפוי ושוב, בואו לקבוצת נוודים דיגיטליים ישראל, אתם תראו איך המורה הפרטי למתמטיקה שאמר לי, לא, אני אלך ללמוד אי-קומרס, ואני אפתח חנות באמזון, הבין שכאילו הוא לא רוצה לפתוח חנות באמזון, והתחיל להיות מורה פרטי באינטרנט, ומרוויח פי 10 יותר, ונמצא בטיילנד כבר תקופה ארוכה. עכשיו, מי שרוצה ללכת למקומות, לקחת את המקצוע או את הפשן שלהם, ואני באמת, הנושא הזה של פשן חוזר, ואני מרגיש שזה קצת נדוש, אבל באמת אני חושב שזה העידן היום מאפשר לכל אחד לעשות את מה שהוא אוהב. אנחנו חיים בעידן של fame to claim, וזו הזדמנות מטורפת. מה שזה אומר, זה שכל אחד וכל אחת יכולים להיות מה שהם רוצים, ואף אחד לא יכול לקחת את זה מהם. אני מצלם שתי תמונות בטלפון שלי של נוף, שם באינסטגרם וכותב עכשיו בטייטל שאני צלם. אתה יכול להגיד לי שאני לא, אתה אולי לא אוהב את הצילום שלי, אתה לא אוהב את הסגנון שלי, אתה אולי לא חושב שאני צלם טוב, אבל אני צלם. שמתי שתי תמונות שלי בביקיני באינסטגרם שלי, אני דוגמן. אתה אולי לא חושב שאני חתיך, אתה אולי לא חושב שאני יפה, אבל אני דוגמן, ואתה לא יכול לקחת את זה ממני, וזה מה שאנחנו רואים בעולמות של גרפיקה, של צילום, של בוני אתרים, של הכל. וזה בסדר, כי אנשים לומדים את הידע שלהם באינטרנט. זה כמו, אני אגיד לך על אלון, שגיד, אני גיטריסט. מישהו היה אומר לי, מה אתה גיטריסט? אתה מנגן בגיטרה שנה. כן? אז אתה כן, ואתה יכול להחליט בשבילך מה אתה רוצה להיות, ולבנות לאט את הקליינטורה שלך ואת הטלנט שלך. ואם אתה טוב, אתה תצליח. וטוב גם לא אומר, אוקיי, אני הכי טוב. אתה לא צריך להיות הגרפיקאי הכי טוב בעולם. אתה לא צריך להיות המורה הפרטי הכי טוב בעולם, או הרואה חשבון הכי טוב בעולם. אתה צריך להיות טוב בנישה שלך, לדעת לתרגט את הקהל הנכון שלך. ויש את הנושא הזה של ניץ' דאון היום, של בעצם לבחור מאוד מאוד נישה, למרות שעכשיו השיח ככה מקבל קצת יותר, אבל בעיקרון הרעיון של ניץ' דאון, זה בעצם להתמקד. אם פעם היית כותב שאתה צלם, ואתה עושה גם חתונות, וגם אירועים, וגם אופנה, וגם חיי לילה, היום זה הולך למקומות אחרים. אני צלם למאמני כושר לגיל השלישי. אוקיי? ואז אתה מאוד מאוד מתמקצע בשוק שלך ותופס נתח שוק. אתה לא צריך שיהיה לך מיליון לקוחות. אתה צריך שיהיה לך 10 לקוחות בשביל שתוכל לחיות אותם בכל מקום בעולם. וללמוד מקצוע היום זה קל. אתם לא יודעים מה אתם רוצים? לכו לידומי, אתם יכולים לקנות קורסים ב-30-40 שח, תתחילו, תשקיעו 200 שקל בכמה קורסים, אל תעשו אותם, אל תסיימו אותם, תתחילו אבל. תראו, וואלה, זה מעניין, זה תופס אותי, זה מדליק אותי, הרבה מאוד דברים פתוחים בחינם. אפשר לצבור ידע, ידע למקצוע, ואני יכול לתת 1,000 סיפורים על אנשים אצלי בקהילה, שהגיעו מעולם של, לא יודע, היו סתם, סיימו מנהל עסקים באוניברסיטה או במכללה, ואוקיי, מה אתה עושה עכשיו? טוב, אני אקח, אחרי שסיימו תואר, אומרים, טוב, אני אקח קורס בשיווק דיגיטלי. שנה אחרי זה, הם משווקים דיגיטליים. חלקם מרוויחים 10,000 שקל בחודש, 2,000 שקל בחודש, ויש לי גם קהילה, אנשים שמרוויחים 50,000 שקל בחודש. ויש לי מישהו בקהילה שפתח חנות באמזון, אתה יודע, ממה שהוא למד באינטרנט, ואז לקח מנטור ב-10,000 דולר, והוא מרוויח 100,000 דולר בחודש. אז איך לבחור את הכיוון? זה באמת לדבר עם אנשים. מה אתה עושה? איך אתה מרוויח? ומה אתה מתפרנס? מה אתה אוהב ומה שאתה עושה? למה אתה אוהב להיות באי-קומרס? למה אתה אוהב לשרת אנשים מרחוק? למה אתה אוהב ללמד? ולקחת את הידע הזה וללמוד אותו, ולהשקיע בשיווק בסוף הדבר. כי היום זה עולם של שיווק, זה מדהים. רק צריכים לדעת עליכם. בסוף, אנשים הגיעו, אבל זה באמת, יש כל כך הרבה דרכים גם לבנות אוטוריטי, מה שאני עשיתי עם הקהילה, עם ההרצאות. אני יכול לקחת את התשובה הזו בטח לעוד איזה 20 דקות, יש לנו עוד שעה וחצי פה?
יש פה. האמת שאני רוצה שכן, נדבר על משהו שיותר, אתה יודע, מעניין אותי, נקרא לזה ככה, כי כאילו, אתה יודע, בשיחה שלנו, אתה מדבר המון דברים שכבר כאילו, אני מרגיש שכבר היית, בינדר דנדת כזה, ובוא נדבר על דווקא הנישה שהיא יותר מסקרנת. אתה התחלת בשנים האחרונות גם להשקיע תוך כדי הטיולים, אותו עיקרון של מינימליזם, אתה חוסך, אני מניח, הרבה כסף כתוצאה מהלייפסטייל המצומצם, במובן החומרי, לא החווייתי, והתחלת להשקיע ובנית על עצמך שדרה של השקעות, שאתה קרוב לעוד כמה שנים כבר יוצא לפיינשל אינדפנדנס, אז תספר לנו ככה איך, כאילו איך התחלת, מה אתה עושה היום, מה ההשקעות שאתה, אתה יודע מה, אפילו ברמת ה, איך אתה מנהל את כל המישור הפיננסי תוך כדי הנוודות, אתה יודע, קבצי אקסל אני מניח שאתה כבר לא מנהל כל כך לתקציב אישי, מאחר ואתה כמעט ולא מוציא, שזה מדהים בעיניי, אבל כל השאר הדברים, איך אתה מנהל?
אקסל, אקסל. יש לי את האקסל של ההון העצמי, אבל זה מעניין, כי השינוי באמת הכי, לא יודע אם זה השינוי הכי גדול, אבל אחד השינויים המשמעותיים מלבדות דיגיטלית, זה שינה לי את החיים ואת האופק של העתיד שלי. כלומר, אני באמת הייתי מכוון, אתה עובד בהייטק עד גיל 45-50, מעבד רלוונטיות קצת, הולך עושה משהו אחר, סוחב עד גיל 67, והנה יש לך איזושהי פנסיה. היום אין לי אגב פנסיה, אני לא מפריש לפנסיה, אני בכלל לא תושב ישראל היום. אבל היום יש לי הון, ובאמת הנוודות הדיגיטלית אפשרה לי משהו שלא חלמתי עליו, כאילו לחסוך, אני חוסך היום לפעמים, גם, יש חודשים שאני חוסך גם 80-90 וגם 95% מההכנסה שלי, כי אין לי על מה להוציא, וההשקעות שלי פתאום קופץ לך הסטוק מרקט או הקריפטו או הנדלן או יש לך איזה וההון שלי זינק, אני בשלוש שנים האחרונות הכפלתי משנה לשנה את ההון העצמי שלי, זה הופך להיות קצת יותר קשה, אני גם לוקח קצת צעד אחורה בשביל להפחית סיכון, אבל זה פתח לי את העיניים, קודם כל שבגילי, בגיל צעיר, אני בן 39, אני חייב להשקיע, אני לא יכול לחכות עם זה, אני חייב שהכסף יעבוד בשבילי, וההשקעות האלה הניבו תשואות יפות מאוד, כלומר, כל מטאטי יורה, כן, אני בכלל לא, אני לא איזה גורו, אני לא מבין באיזה השקעות, בכלל, אנחנו מדבר על ההשקעות שלי, אבל שיטת ההשקעות שלי, זה, אני עצלן, עצלן השקעות, כלומר, אני לא מנסה, אני משקיע במטבע חוץ וסחורות, זהב, נפט וכולי, אני יכול ללכת ללמוד את זה, ולנסות לעשות לבד, וסביר להניח שאני יפסיד, או אם אני ארוויח, אני לא יהיה איזה עילוי, כי זה לא מה שאני עושה, כי אני גם מנהל קהילה, ואני גם customer success, ואני גם רוצה לבנות בית, ואני גם רוצה לטייל בעולם. אז במקום זה, מצאתי אנשים שאני סומך עליהם, עשיתי את שיעורי הבית עליהם, נתתי להם את הכסף שלי, מה, אתם תשקיעו לי במטבע חוץ, כי זה המקצוע שלכם וזה מה שאתם עושים, אז אני אומנם משלם על השירות הזה, אבל הם עושים לי 15% בשנה תשואה, 4.5 שנים. אוקיי? נדלן, אני יכול ללכת לבד, לבנות, להרוס, לשפץ? לא. אני לא נדלניסט, וזה לא מעניין אותי. מצאתי את האנשים שמבינים בזה, ואני נותן להם את הכסף, וקחו את העמלה שלכם, ותשקיעו בשבילי, ומה? זה עושה את ה-20% בשנה. וככה כל דבר, ואגב זה לא רק בהשקעות, זה גם היום בעולמות התוכן שלי. אני עושה אירוע לנוודים דיגיטליים, אני אביא מפיקה. אני צריך לעשות שיווק, אני יכול ללמוד הכל ביוטיוב. לא, אני אשלם למישהו שזה המקצוע שלו, ואחד השיעורים הכי טובים שקיבלתי בשמונה שנים האחרונות, זה די לנסות ללמוד הכל לבד באינטרנט ולעשות הכל לבד. שרפתי כל כך הרבה זמן, לייפטיים, וכל כך הרבה, בעיקר זמן, על לנסות ללמוד, ואחר כך לנסות ליישם, והתוצאה היא בינונית מינוס. ופשוט ללכת ולשלם למישהו מקצועי, אם זה קורס, אם זה ידע, אם זה מקצוען בתחום שלו, זה לייפהק. לקחת 1,000 שקל ולשלם לאורך חשבון שייתן לך ייעוץ על המבנה העסקי שלך, מאשר ללמוד את זה בפורומים, וואו. וואו, כמה, זה אני לא יודע כמה, באמת שנים בזבזתי לנסות לחקור דברים לבד.
שאני מת על זה, ההוצאות שאני הכי נהנה מהן. אני גם נורא נורא עצלן באופי שלי, זה גם בא לידי ביטוי בהשקעות ובעסקים שאני מנהל ובכל מה שאני עושה בגדול. ואני workaholic, כן? שלא, אני עובד מאוד מאוד קשה, אבל אני אוהב לשלם על יועצים, על אנשים שעושים בשבילי דברים, נותני שירותים למיניהם. זה... אני מסכים איתך, אתה יודע, ברמה מטורפת.
אני כל היום בעשייה, ואז אתה אומר, רגע, אני רוצה לעשות, לערוך את הסרטון שצילמתי בניו זילנד, ועכשיו אתה נכנס ולומד פרימיר, ומנסה להוריד פרימיר, וזה רץ לאט על המחשב שלך, ואתה עושה מיליון טעויות, או שאתה חושב שאתה עושה משהו, ובסוף זה יוצא בינוני, או שלוקח איזה בחור בפייבר, או מקהילה שלי, שאין לו כמה מאות שקלים, והוא עושה לך משהו כאילו פסיכי, חסך לי זמן, עשה לי תוצר הרבה יותר טוב. אני לא יכול, אנחנו לא יכולים להיות מקצוענים בהכל. וזה היופי, אתה לא צריך כבר להעסיק עורך וידאו בסטודיו שלך בשביל שאתה הולך לפייבר ומשלם למישהו את מה שהוא מבקש, ויש לך עורך וידאו מקצועי, וזה מדהים. אבל לגבי ההשקעות, באמת, אז שוב, פתאום התחלתי לחסוך הרבה, ראיתי שאני לא מוציא, ההון שלי גדל, ופניתי להשקעות, אז אני משקיע בסטוק מרקט היום. יש לי, אני חושב שבערך 40% מהפורטפוליו שלי מושקע בשוק ההון. יש לי איזה 5% בקריפטו, מתוך הפומו. אני לא מאמין בבלוקצ'יין, אבל אני לא רוצה להתעורר יום אחד לגלות שכולם נהיו מיליונר, עשירי קריפטו, ורק אני נשארתי עם שקלים רגילים. יש לי קצת נדלן בארצות הברית. יש לי את גם כן איזה 25% מההון שלי היום, זה תיק ההשקעות של מטבעות חוץ. אחלה השקעה מניבה, ואני נכנס כל מיני השקעות אלטרנטיביות, אני בדיוק היום סוגר איזה השקעה קטנה בסטארט-אפ, ואני מחפש כל הזמן דברים מעניינים להשקיע בהם, אפילו באנשים לפעמים ובעסקים שלהם, כל הזמן מחפש הזדמנויות, ואני משקיע גם הרבה מאוד זמן ואנרגיה בקליקה, שזה מועדון החברים של נוודים דיגיטליים ישראל, שזה הבייבי שלי, זה הפשן שלי, ובסופו של דבר גם זה הלגסי שלי, אבל בעצם כסף שעובד בשבילי, זה מולטיפלייר כוח, זה כמו להעסיק, אני מעסיק את אותו בן אדם שמנהל את הנדלן. אמנם הוא נדלניסט, ואנשי המסחר בפורקס, זה העבודה שלהם, אבל אני מסתכל עליהם כאילו הם עובדים. אתם עובדים שלי, הם קיימים בבוקר כל יום, סוחרים במטבע חוץ, ובסוף מבינים את הכסף. כך אני מסתכל על זה. ובאמת, תוך 4 שנים בערך, אני בגיל 32 יצאתי את הארץ, עם דירה, אני לא רוצה להעליב את הדירה, ואני לא רוצה להעליב את העיר, אבל הדירה הכי פח בעולם שקניתי בבאר שבע, וקניתי אותה ב-270,000 שקל, זה היה המחיר ששילמתי לה, והייתי צריך לקחת משכנתה בשביל לקנות אותה, אוקיי? הייתי קיסט. 270 אלף שקל, הייתי צריך לקחת משכנתה בשביל לקנות את הדירה הזאת, בגיל 32. 7 שנים אחרי זה, אני בונה עכשיו וילה מטורפת בבלי, שעולה... לא המון יותר מאותה דירה בבאר שבע היום כרגע, שזה קצת גם מצחיק ועצוב, אבל בכלל בשנתיים הראשונות לא הרווחתי כזה הרבה כסף, אבל פשוט לא הוצאתי הרבה, והכל ב4 שנים האחרונות פתאום קופץ, וזה זה, זה אקספוננציאלי, כן?
ברור.
אני מבין היום למה השירים מתעשרים, כי כשיש לך 10,000 זה גדל לאט, אבל כשפתאום יש לך 50,000, ואז 100,000, ואז 150, ואז 300, פתאום זה מתחיל כאילו לגדול ולגדול ולגדול, והיום אני, את ההוצאות שלי, אם דיברנו מקודם שאני מוציא בין 1,000-3,000 דולר בחודש, אני בכלל לא מרוויח מהמשכורת, אני מרוויח רק מההשקעות האלו.
מדהים.
ואין לי, אני, באמת, אני רוצה שאנשים יבינו, אין לי איזה הון עצמי מטורף, זה משהו שהוא בר השגה, אני לא מרוויח מיליונים, אין לי מיליונים, אבל אני משקיע בצורה שעובדת בשבילי עד עכשיו, עם הרבה מאוד זהירות, אבל גם עם לא מעט סיכון, כי אני מבין שבגיל הזה, זה ההזדמנות שלי גם לתקן נזקים עם קרו כאלו, וזה עובד. צריך לקחת סיכון בחיים, אין מה לעשות. כלומר, אם לא ניקח סיכון, וזה חלק מהאני מאמין שלי של ה-say yes, להגיד כן לכל דבר ולעוף על דברים, אם נגיד לא לכל דבר, אנחנו פשוט נשב בבית, בספה, ולא. כאילו, לא להתאמץ, לא לעבודה, לא ליצור ביזנס. אני מצליח, יש לי המון דרייב עצמי, כלומר, אם אני במיטה, שוכב במיטה, לא עושה כלום, המוח שלי יגיד לי, רגע, דין, מה אתה עושה? אתה מזבז זמן. אני מקשיב לפודקאסטים, המון. ככה, טוב, אנחנו מכירים לפני זה, אבל לפודקאסט שהתגלגלתי במקרה, אני בשירותים עם פודקאסט, אני במקלחת עם פודקאסט, יש לי רמקול נגד מים, אני מקשיב לפודקאסט, אני באוטו או בקורקינט, או במטוס, או בהליכה, כל היום עם פודקאסטים, ואני לא מקשיב להעבדה חדשות. Financial independence, fire movement, לעבדות דיגיטלית, remote work, business. אני למדתי איזה 10 תארים, אני דוקטור, self-claimed דוקטור, במיליון תחומים, וזה באמת כמו להקיף את עצמך ב5 אנשים מוצלחים, אני מקיף את עצמי בפודקאסטים מוצלחים, וממך למדתי המון, ומהמרואיינים שאתה מביא פה, אז תודה לזה, על זה, וזה באמת מדהים. המלצה שלי לאנשים זה turn off the news, קבו את החדשות.
לגמרי.
ואני מת על מוזיקה, אבל גם היום אני מקשיב פחות למוזיקה, כל היום מקשיב לפודקאסטים. חדר כושר, אין לי מוטיבציה ללכת חדר כושר. אם היו רואים אותי, גם מבינים שאני לא באמת הולך הרבה לחדר כושר, כן? אני הולך לפיצריה ליד, אבל אני רוצה להקשיב לאיזה פודקאסט של שעה, אז אומר, אוי יופי, 60 דקות פודקאסט פרק, אני אלך לחדר כושר, סוגר לי את הפינה. זו המוטיבציה.
גדול. טוב, אז אנחנו, יש לי עוד מלא דברים לשאול ולדבר, אבל הגענו ממש לסוף.
כבר נגמר, מה פתאום? לא, נעשה להם פרק ארוך.
אז זהו, אני מחכה כבר פעם הבאה שתחזור לארץ, ונעשה עוד אפיסוד 2.
אתה ואימא שלי. מחכים שאני אבוא לפה. לא הייתי שנתיים, זה היה...
לא ראית אותו שנתיים?
לא ראיתי את אימא שלי קרוב לשנתיים, כן.
וואו. אולייט, okay. אז כמו כל פרק אתה מכיר, כי אתה מאזין הדוק, ואנחנו מסיימים בטיפים למאזינות ולמאזינים, אז אני אשמח מהמאסטר בנוודות דיגיטלית לשניים, שלושה, ארבעה טיפים הכי טובים שיש לך לתת לנו.
הזכרתי זה מספיק פעמים בפודקאסט הזה, קודם כל מינימליזם. אני חושב שזה באמת, גם למי שגר בישראל, זה דרך לצרוך נכון ולהתחיל לחסוך יותר כסף. ואז זה להשקיע, להשקיע בעצמכם. דיברנו על לשלם לאנשים, קחו את הכסף של הבגדים שאתם נותנים לאיזה XYZ ברנד, ותנו את זה לאנשים שלמדו אתכם סקילס, תשקיעו בעצמכם. באמת, זה משלם במולטיפליירס בטווח הארוך, וגם תשקיעו, אנשים מפחדים להיכנס לבורסה, ומה אם אני אפסיד? ומה אם קניתי בדיוק בשיא העלייה? אין משקיע בעולם שיודע לקנות בדיוק בנמוך או בדיוק למכור בגבוה, פשוט צריך להתחיל, מסתכלים היסטורית על שוק ההון, 8% בשנה, אם ההיסטוריה תשתנה, היא תשתנה לכולם, אבל לפחות אתם תהיו חלק מזה, ואני חושב שהטיפ הכי טוב שאני נותן לכולם, ומה שאני משתדל להשאיר, כל בן אדם שאני פוגש בדרכים עם, זה ה-say yes, תגידו כן. להגיד כן לכל דבר בחיים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, זה השינוי הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי, זה כן לקפוץ ממטוס, זה כן ללכת לאיזה מופע פלמנקו, מה אני לא יודע שום דבר על פלמנקו, אבל יאללה בוא נעשה את זה, ששאלו אותי, דין, אתה רוצה לתת הרצאה על החיים שלך לפני 5-6 שנים, אף פעם לא חשבתי להיות מרצה, אבל אמרתי כן, נתתי הרצאה, זה היה מטורף, היום הדבר שאני הכי אוהב לעשות, זה להרצות, והלוואי שהייתי יכול לחיות רק מזה, ולעמוד כל יום על במה ולעורר השראה באנשים לחיות את החיים הכי טובים שלהם, אבל כן, כן וכן, כל דבר טוב שקרה לי בחיים, זה תוצאה של אני אומר כן לאיזושהי הזדמנות, שום דבר טוב לא יצא לי מלהגיד לא. ואנחנו, יש לנו נטייה טבעית, לשאול המון שאלות ולהגיד לא. אתה רוצה לקפוץ לברצלונה איתי, לראות כדורגל או איזה משחק כדורסל, אנחנו לא נגיד כן, קודם, רגע, איך ניסע, וכמה זה עולה, ואיפה נשאר, ומתי ישדדו אותנו, ומיליון שאלות, ואני כאילו, קודם כל, כן, למה? כי אני מעביר את ההזדמנות אליי. אם מחר מתקשרים אליכם ומציעים לכם עבודה, ואתם תגידו, וואלה, תן לי לחשוב על זה יומיים, תתקשר על זה עוד יומיים, ויגידו, חשמר, כבר מישהו אחר לקח את זה. אבל כשאני אומר כן, אז רגע, קודם כל ההזדמנות עוברת אליי. אוקיי, תן, עכשיו אני אשאל את כל השאלות הקשות, אבל קודם כל, כן. ובאמת, קחו לכם, תנו לעצמכם שבוע של כן להכל, כן לנסות דברים חדשים, לחוויות חדשות. לא צריך לטוס רחוק בשביל ליהנות ממקומות יפים ומהחיים. ישראל מדינה יפהפה, יש פה המון מה לעשות, המון מה לראות. אתם לא צריכים מזוודה גדולה או מזוודה בכלל בשביל לצבור אינסוף חוויות. אז פשוט say yes לחיים האלו ותגידו כן, תעופו, מה שבא לכם לעשות, תעשו. והיום, כאילו, עכשיו תעשו סטופ לפודקאסט הזה ולא יכול לרדוף אחרי החלומות שלכם. לעשות את הקורס הזה שתמיד רציתם, להציע דייט לבחורה הזאת שתמיד פחדתם לפנות אליה, לטוס למקום הזה שאתם רוצים, להעיז להגיד לבוס שאתם רוצים מעלה או לשנות תפקיד, תפסיקו לפחד, תפסיקו לחיות חיים שהם לא החיים שאתם רוצים ומגיע לכם. זהו, say yes, yes ו-yes. זה כל מה שיש לי, זה המסר שלי.
טוב, תודה על פרק מעורר מוטיבציה והשראה מטורפת, וניפגש בהמשך. יאללה ביי.
תודה רבה לך, צ'או.